דיברתי בפעם הקודמת על עכשיו חברים דיברתי בפעם הקודמת על הדילמה הזאת שנמצאת בסוף תקופת הנעורים או על סף ההתבגרות, האם להישאר עם התפיסה של הנער שרק דבר מוכח הוא קביל, רק דבר ודאי הוא קביל, או להיות מוכן גם לקבל דברים סבירים, גם אם הם לא מוכחים. ובעצם הביטוי לדילמה הזאת נמצא בבעיה של הסינתטי אפריורי של קאנט, שזה בעצם שם כולל לשאלה איך אנחנו מצליחים ללמוד או לטעון טענות על העולם שלא באמצעות תצפית. כן? כשאנחנו אומרים או טוענים איזשהו, או מגיעים למסקנה שיש חוק טבע מסוים, חוק הטבע הוא עיקרון כללי, אף פעם הוא לא תוצאה של תצפית, כיוון שהתצפית היא תמיד באירועים ספציפיים, ובכל זאת אנחנו טוענים שיש חוק טבע, והטענה היא טענה על העולם, ודיברתי על זה שנדמה לי שהאפשרות השנייה אפשר לשלול אותה אפילו אמפירית, את הטענה שהתיאוריה המדעית לא טוענת כלום על העולם. אז בעצם יוצא פה עדיין דבר שהוא לא פתור. זאת אומרת, איך יכול להיות שאנחנו טוענים טענה על העולם בלי תצפית? המסקנה הייתה, נדמה לי שזה גם אמרתי כבר, המסקנה הייתה שכנראה יש פה איזושהי יכולת שקשורה להכרה, לא לחשיבה. זאת אומרת, הדילמה מתחילה מזה שאנחנו מבינים את פעולת ההכללה שלנו, את ההגעה מהעובדות שבהן צפינו אל התיאוריה, כפעולה של חשיבה. זאת אומרת, יש לנו תצפית שראינו בה אירועים מסוימים, ומכאן ועלה מתחילה החשיבה. ואז אנחנו אומרים, טוב, חשיבה זה פונקציה של המבנה שלנו, איך אנחנו חושבים, מה זה קשור למה שקורה בעולם עצמו. למה שנניח שיהיה מתאם בין המסקנה של החשיבה שלנו לבין מה שקורה בעולם עצמו? והתשובה האפשרית לכך, ונדמה לי היחידה האפשרית לכך, זה שיש פה איזשהו סוג של הכרה, וזה לא חשיבה. כשאנחנו עושים הכללה, אנחנו בעצם מסתכלים, לא בעיניים, עיני הבשר שלנו, אלא בעיני השכל, מה שהרמב״ם קורא בתחילת מורה נבוכים. ויש לנו איזושהי יכולת לראות את החוק הכללי מבעד לתופעות הספציפיות. אנחנו צופים בעיניים בתופעות הספציפיות, אבל דרך התופעות האלה אנחנו יכולים לראות, לראות במובן אחר מאשר הראייה החושית, את ההכללה הנכונה. עקרון הפשטות, כן, התאר של אוקם, מה שהרבה פעמים מביאים, זה בסך הכל רק תיאור של איך ההכרה החושית הזאת עובדת. עכשיו, כמו שאמרתי, זה שזה קצת נשמע מיסטי ולא על מה זה מבוסס, מה פתאום, איפה במוח נמצא האגף הזה שאחראי לראות דברים לא דרך החושים. כן, אני מקווה שאני לא חשוד אצלכם על מיסטיקה, ואם כן, אז אתם לא מכירים אותי. אבל בכל זאת נדמה לי שמהדבר הזה קשה להימנע. זאת אומרת, הרציונליות יושבת, אז זה לא המיסטיקה. כשאנחנו מגיעים להכללות, והעובדה היא שההכללות הן עובדות, זה אומר שיש לנו עוד כושר מסוים, שאולי אנחנו לא מודעים לו, לא יודעים להצביע איפה בדיוק הוא נמצא בבוח. אבל יש לנו כושר כזה, והכושר הזה הוא כנראה איזשהו סוג של הכרה, ולא של חשיבה. זאת אומרת, התשובה לשאלתו של הנער, כשהנער שואל את המבוגר, כן, איך אתה יודע את הטענות שאתה טוען על העולם? הרי לא ראית, הוכחה אין לך, אז איך אתה יודע? התשובה היחידה האפשרית היא זו שאני כן ראיתי במובן מסוים. זאת אומרת, אני רואה את הדבר הזה בעולם, אני רואה בעיני השכל שלי שכך זה נכון. עכשיו, הראייה הזאת צריך להיזהר, המינוח ראייה יכול לבלבל. כי בראייה החושית יש לנו אמון מוחלט. זאת אומרת, מה שראינו זה שם. כן? לא תהיה שמיעה גדולה מראייה, זאת אומרת, אפילו חז"ל אומרים, ראייה זה הוודאות הגבוהה ביותר. אני לא מתכוון לטעון שהראייה הלא חושית הזאת היא ודאית באותה מידה. ממש לא. מה שאני קורא לה ראייה, אני לא מתכוון למה שזה ודאי כמו ראייה חושית או שלא יכול להיות בזה טעות. יש כאלה שיקחו את זה לכיוונים של, טוב, זה מעל השכל, מעל ההכרה, ולכן זה ודאי ואי אפשר להערר על זה, הפוך בדיוק. דווקא בגלל שזה דבר כל כך אמורפי ולא מוגדר, בהחלט ייתכן שאנחנו לא שם טעויות, ואנחנו הרבה פעמים בהכללות שלנו עושים טעויות, ולכן צריך לעשות את זה באיזשהו אופן מבוקר. והדרך המבוקרת לעשות את ההכללות האלה ואת תהליכי התצפית במרכאות האלה, זאת בעצם, אפשר לומר, במידה רבה המתודה המדעית. המתודה המדעית מנסה לייצר מנגנוני בקרה כדי שיעזרו לנו באותם הליכים מחשבתיים שהם לא בטוחים. הלוגיקה לא צריכה מנגנוני בקרה. זאת אומרת, מה שוודאי לוגית הוא ודאי, אני לא צריך שום בקרה על זה. אם יש לי הוכחה למשפט במתמטיקה, אף אחד, אני אגיע לזה עוד מעט, אף אחד לא צריך לצפות בשום דבר כדי לאשר את זה. אם ההוכחה עובדת, המשפט נכון. אבל במדע אנחנו כל הזמן צריכים בקרה בתצפית, לבדוק פרדיקציות, להשוות אותם מול מה שאנחנו מודדים. על מה סוגי הכללה כאלה ואחרים, להגדיר טוב איזה הכללה יותר פשוטה מאחרת. כל הניסיון להגדיר מתודה מדויקת יותר, הוא בסך הכל ניסיון לתאר את אותה צורה שבה אנחנו צופים, במרכאות, על המציאות, ולעשות את זה באופן מבוקר, כדי לא לחזור חזרה לשלב הדוגמטי, לשלב שבו קיבלנו דברים סתם כי זה, כי כך אומרים, כי ככה זה נראה נכון. אנחנו מנסים לעשות את זה בצורה יותר מבוקרת.
מה עשית פה? אמרת שיש לך בעיה להבין איך המחשבה יכולה, המחשבה שהיא סובייקטיבית, יכולה להגיע למסקנות על סמך תצפיות. אז אמרת, אני לא יודע לענות על זה, ולכן אני לא אגיד שזו מחשבה, אני אגיד שזו הכרה, שהיא לגמרי סובייקטיבית, אז כאילו, אז שינית...
מה הרווחתי? אז אני אגיד לך מה הרווחתי. אתה צודק ברמה העקרונית, אני אגיד לך מה הרווחתי. במחשבה... הבעיה שלי עם זה שמחשבה טוענת טענות על העולם, היא לא זה שאני לא יודע איך היא עושה את זה. אלא זה שאני יודע שהיא לא יכולה לעשות את זה. לא ייתכן. זאת אומרת, אם זה משהו שמתרחש בתוכי, איך זה יכול להיות קשור למה שקורה בעולם?
וגם ההכרה הרבה...
לא. בהכרה, אני יכול להגיד, תראה, אני לא יודע איפה נמצא החוש הזה. אין לי מושג איך הוא עובד. אבל אם יש, אני גם לא יודע אגב איך הראייה שלי עובדת. אבל העובדה היא שזה עובד. אז ברגע שזה עובד, אני יכול לטעון שיש סוג כזה של כושר, שאני לא מבין אותו. זה הרבה יותר טוב מאשר להגיד, יש פה משהו שלא ייתכן, אבל העובדה היא שהוא עובד. אם הוא לא ייתכן, אז הוא לא ייתכן.
שינית את השם ובזה פתאום...
לא, זה לא שם. זה לא שם. הטענה שלי שאני באמת יוצר אינטראקציה עם העולם, זה לא משחקי מילים. הטענה שלי זה כשאני עושה הכללה מדעית, התהליך של... מהמעבר מהעובדות אל התיאוריה, הוא לא מעבר מחשבתי טהור. הוא לא קורה רק בחשיבה שלי. הוא קורא גם הוא מתוך אינטראקציה עם העולם. עכשיו, האינטראקציה הזאת לא שמתי עליה את האצבע, אני לא יודע איפה היא קורית. אבל העובדה היא שהיא קורית, כי עובדה שאני מגיע להכללות שעובדות. מחשבה לא הייתה יכולה לתת לי את זה. אפריורית לא יכולה לתת לי את זה, זאת אומרת, זה לא ייתכן. כי מה פתאום שמשהו שמתרחש בתוכי יתאים למה שקורה שם, או בטח איך אני יודע את זה. זאת אומרת, גם אם זה נכון במקרה, שמה שמתאים בתוכי, מתאים למה שמתרחש בתוכי, מתאים למה שקורה בעולם. אבל איך אני יכול לדעת את זה? כל אמצעי הבקרה שלי גם הם נמצאים רק בתוכי.
ומה אנחנו מבינים בכל הזה, מחשבה או הכרה? שגורם לתוצאות. מה
אנחנו מבינים? אנחנו מבינים, אני יכול להאמין לזה. שיבוא ספקן ויגיד לי, תראה, אתה, זה בדיוק הרי כל הטענות שעלו נגד הרציונליסטים, והטענות האלה הן טענות נכונות. מצד שני, יום טוען את אותן טענות נגד האמפיריציסטים, אז מה עושים? הבעיה היא בעיה פילוסופית. הרי בפרקטיקה אנחנו עושים את אותו דבר כל הזמן. כל השאלות האלה הן שאלות פילוסופיות. שנייה אחת, אז אני שואל את עצמי, האם באמת אני יכול להאמין למסקנות המחשבתיות שלי, או שבעצם אני משלה את עצמי וצריך להיות ספקן? אז התשובה שאני נותן לזה, לא צריך להיות ספקן, צריך להיות ספקן אם הייתי מסכים שזה הליך מחשבתי. אבל כיוון שאני אומר, זה סוג של הכרה, מה אני מכיר את כל הפונקציות המוחיות או השכליות שלי, אני לא מכיר. פשוט הרבה דברים שאני לא מכיר. ברור, אבל את אופייה של המחשבה אני כן מכיר. האופי של המחשבה, לכן אני אומר, שם זה לא שאלה של אני לא מכיר. אם אני לא הייתי מכיר משהו, זאת לא קושייה. אבל שם המהותית, אפילו אם יש משהו שאני לא מכיר שהוא הליך מחשבתי, מעצם היותו מחשבתי לא ייתכן שהוא מתאים למה שקורה בעולם. אז זו לא שאלה של היעדר מידע, שחסר לי עוד מידע, נלמד עוד ואז נבין. פה אני מעביר את זה לניסוח או לתיאור שהוא רק חוסר מידע. בסדר, חוסר מידע, יש לנו הרבה מידע שחסר לנו.
זה
זה לא שונה מהותית בעצם מקאנט, כי קאנט פשוט אז אומר, אוקיי, אז יש התאמה בין החשיבה האנושית לבין העולם, אז הוא מניח את ההתאמה הזאת.
לא, אבל קאנט מנסה לשפוך את התינוק, הוא לא מנסה, אבל זה מה שהוא עושה, שופך את התינוק עם המים. כבר שקאנט בעצם אומר שההתאמה היא לא לעולם, אלא לעולם כפי שאני תופס אותו. ואז בעצם זה התאמה בין הכרה להכרה, לא בין העולם לבין החשיבה שלי. ובאמת הוא טוען, אני לא יכול להגיד כלום על העולם, כי הוא מקבל את הטענה הזאת, שהמחשבה שלי, לא, העולם לא חייב כלום למחשבה שלי. ולכן הוא מתרגם את כל משפטי המדע כמשפטים שלא מדברים על העולם, אלא על התפיסות שלי את העולם. אז זה לשפוך את התינוק עם המים פה.
אבל למה זה גם לא? אבל למה זה לא, למעשה, ברגע שאתה הפכת את זה להכרה, ואתה אומר שיש את זה הכרה בפנים, למעשה אתה מסתמך על תצפיות, ובעצם הפכת להיות אמפיריסטי.
נכון, אמפיריסט במובן יותר רחב, לא חושי. אני לא מכיר פתרון אחר לבעיה הזאת, נכון? אם באמת אני מניח שמחשבה לא יכולה לעשות את העבודה, אין ברירה, הכרה עושה את זה, אי אפשר, אין...
אבל אמרנו שתצפיות לא יכולות ללמד שום דבר.
תצפיות חושיות.
תצפיות חושיות, אבל עכשיו אתה קורא לזה הכרה, ועכשיו אתה אומר שזה כן יכול ללמד מה קורה לך,
כי זה לא תצפית חושית, זה הכרה אחרת.
אבל ההכרה הזאת היא תוצאה ישירה מתצפיות,
היא תצפיות... לא, היא לא תוצאה.
היא לא תוצאה,
היא לא תוצאה, היא משהו נוסף, אם זה היה תוצאה זה היה מחשבה, לא הכרה. הטענה שלי זה שמעבר להכרה שבה אני צופה באירועים הספציפיים, יש עוד אלמנט שגם הוא הכרתי, לא מחשבתי. אבל זו תוספת של עוד משהו.
של מה שעושה, יודע לעשות את האינדוקציה הזאת.
כן, כן. זה... האינדוקציה זה לא הליך מחשבתי, זה טענתי. האינדוקציה זה הליך הכרתי. זאת אומרת, מעבר לתצפית בעובדות הספציפיות, גם את התהליך שבו אני עובר אל, אל התיאוריה הכללית, גם הוא תהליך הכרתי.
זה לא נעשה אינטואיציה.
כן,
אתה בעצם אומר שהעולם מצליח לשלוח מסרים לאיזשהו מקום ששם מתרחש התהליך ההכרתי שאותו אנחנו לא מבינים, כאשר המחשבה בעצם לא רואה את המסרים האלה, המחשבה משום מה היא...
נכון, לכן נדמה לנו שזאת חשיבה ולא הכרה, כי אנחנו לא רואים שבעצם יש פה איזושהי אינטראקציה עם העולם, אבל נדמה שהעובדות אומרות שזאת הכרה ולא חשיבה, לכן אני אומר, אין לי עניין לפתח מיסטיקה סתם ככה, אני חושב שפשוט אין מוצא אחר, אתה לא יכול להסביר אחרת איך לקבל את הטענות הסינתטיות הפריורי, איך לקבל טענות כלליות על העולם.
בין ההבדל בין מחשבה והכרה... זה גבול כזה עמום שקשה קצת להבין אותו.
אני חושב שזה שני מושגים שמוגדרים היטב. חשיבה זה משהו שמתרחש בתוכי בלי אינטראקציה עם העולם.
תהליך אינטלקטואלי שמתעלה
מה... בדיוק. אז לא יכול להיות שתהליך כזה מוסד, אני דיברתי על זה שהוא מוסיף מידע. אבל לא ייתכן שמחשבה נטו מוסיפה מידע. מידע צבור בתצפיות. המחשבה לכל היותר יכולה לחשוף מידע שנמצא בתצפיות. אבל לעבור מהפרטים אל החוק הכללי זה להוסיף מידע. ומחשבה לא יכולה לעשות דבר כזה. נוסיף מידע על העולם. אז על זה אני עוד אדבר. אני רק רוצה להסביר עוד אספקט אחד או שניים, להראות עוד אספקט אחד או שניים, כדי שנבין את המשמעות של העניין. הרבה פעמים אנחנו באמת מגיעים למסקנה שדברים מסוימים שאנחנו חושבים אותם הם תוצאה של חשיבה, וכיוון שכך הם חוטפים את אותה ביקורת של סובייקטיביות, שזה לא מחייב וכו'. לדוגמה, עקרונות מוסר. שאלה אחר לגמרי, אבל אני רק רוצה להראות את הלוגיקה. אני חושב שכולנו שותפים לכמה עקרונות מוסריים בסיסיים. מצד שני, הרבה פעמים עולות השאלות, וזאת פעם שאלות הנער, כן, שמגיע אל המבוגר ואומר לו, רגע, מי אמר? למה צריך להיות מוסרי? יש לך הוכחה לזה? אולי המוסר אומר ההפך? אומר שאלות כאלה, כשאתה שומע אותם, אין לך מה להגיד. מה תגיד בתשובה לשאלה למה להיות מוסרי? כי צריך להיות בן אדם, אוקיי, ולמה להיות בן אדם? זה סתם לחזור על אותו דבר במילים אחרות. איך תענה על זה? מה עומד מאחורי הדילמה? מה שעומד מאחורי הדילמה, וכך מגיעים ליחסיות, רלטיביזם מוסרי וכדומה. מה עומד מאחורי זה? מה שעומד מאחורי זה זה בדיוק אותה בעיה. כיוון שהטענה היא שהמוסר הוא תוצר של אופן שבו אנחנו חושבים, של איכשהו שאנחנו בנויים. אז למה יש לו תוקף? זאת אומרת, מישהו אחר בנוי אחרת, אז המוסר מבחינתו זה משהו אחר. זו בדיוק אותה שאלה. אבל אם משהו הוא תוצר של האופן שבו אני בנוי, של איך שאני חושב, אז הוא לא יכול להיות בעל תוקף אובייקטיבי. הוא לא יכול להיות מחייב. אפילו לא לגביי, לא רק לגבי אחרים. כי זה שאני גם בנוי באופן שצריך לדבר לשון הרע. אז גם את זה צריך לעשות. זאת אומרת, לא כל דבר שבנוי בתוכי גם מחייב. אז איך החלטתי שהדבר המובנה הזה לא מחייב, והדבר המובנה הזה כן מחייב? זה אומר שיש לי עוד קריטריון חוץ מזה שזה מובנה בתוכי. זה שזה מובנה בתוכי זה לא מספיק. אז מה כן? למה זה מחייב? זאת אומרת, יש משהו מעבר לזה שזה פשוט נמצא בי. זה שנמצא בי, אז מה? יש אחרים שלא נמצא בהם. אני יכול לבוא אליהם בטענות, אז באמת כתוצאה מזה, כיוון שאין תשובה לשאלה הזאת. אין תשובה לשאלה הזאת, אז באמת יש אנשים שיגידו, טוב, אז רלטיביזם מוסרי, אותו אלתנות. בסדר, אני לא יכול לשכנע אותך, אבל אני ארוג אותך כדי שלא תהרוג אותי. אכניס אותך לכלא כדי שלא תזיק. אין לי תשובה טובה למה אני מבקש ממך להתנהג באופן מוסרי. למה אני שופט אותך שאתה לא מתנהג באופן מוסרי. אבל הסיבה לזה שאין לי תשובה טובה, היא בגלל שאני מחפש את התשובה מתחת לפנס הלא נכון. אני מחפש את התשובה בעולם התצפיתי. ובעולם התצפיתי באמת אין תשובה. מה, אפשר לצפות על המוסר ולראות מה זה מוסר נכון ומה זה מוסר לא נכון. ובדיוק בגלל זה אנשים טוענים, הנה, יש ויכוחים מוסריים וכו', כי זה לא תוצאה של תצפית.
זה נובע מאיזשהו מקום המוסר.
בדיוק.
איפה הוא נובע?
לא יודע, אבל אותה של...
לא, אז כשילד גודל, אז אני מלמד אותו מה שצריך טוב ומה שלא טוב.
אוקיי. ואז הוא ישאל אותך רגע, אבל מי אמר?
זה עד הכרה של אדם, אני אומר לו, תשמע, ככה צריך להתנהג.
לא, את הכרה זה עדיין בתוכנו. אז אתה אומר לו שכך צריך להתנהג, הוא אומר לך תודה רבה, אבל אני חושב שצריך להתנהג הפוך.
אבל מתי הוא מגיע להגיד לי שצריך להתנהג הפוך? שהוא מגיע לשכל עצמי.
נכון, זה מה שאמרתי, מרד הנאורים. נו, אז עכשיו מה אתה עונה לו? אין מה לענות לו, הרי אתה לא יודע לענות לו, אתה לא יכול להצביע לו, הנה פה, אתה לא רואה. אי אפשר לראות. אבל אני חושב שלמרות שאי אפשר לראות, הוא צודק הנער. הדבר הזה הוא לא תוצאה של חשיבה שנעשית בתוכנו, כי אם זה היה ככה, אז הוא היה צודק. לא שאני לא יודע לענות לו, אי אפשר לענות לו. אין
שום. אם אתה מדעי, אתה תגיד, כמו שאנשים אומרים עכשיו, שמבחינת אבולושן, כן, יש סיבות, למה אנחנו לא יודעים?
לא, זה עוד יותר מחזק את השאלה.
מה?
זה שאם האבולוציה יצרה צורות התנהגות מסוימות, זה בדיוק אומר שהם פשוט נוצרו באופן מקרי, אז למה זה מחייב אותי?
נכון.
אז אני נוצרתי אבולוציונית אחרת, ואני רוצה להיות טוב.
למה אתה חושב שצורות להיות מחייב?
אין מחייב. לא, אין בעיה, לכן אני אומר. מי שאומר שהמוסר באמת לא מחייב, לא אמרתי כלום, זה מה שהוא אומר. אבל אלה שחושבים שמוסר זה דבר שכן מחייב. וטוענים שצריך לבקר את השני, לגנות או לשבח על התנהגות מוסרית או לא מוסרית, הם אמורים לתת לעצמם וגם לאחר איזשהו דין וחשבון. זה שאתה בנוי בצורה מסוימת, הוא בנוי בצורה אחרת, אז מה? למה האופן שבו אתה בנוי שווה יותר מהאופן שבו הוא בנוי? זאת אומרת, הרלטיביזם המוסרי בא מאותו מקום של הרלטיביזם האפיסטמי, ההכרתי. מאיפה זה בא? זה בא מזה שאתה משוכנע שזה לא תוצאה של תצפית במשהו, כן? אלא ככה אני בנוי, ככה אני חושב, ככה אני חושב, יפה מאוד, והוא חושב הפוך.
אז רגע, אני רוצה להבין, אני מבין שאתה מנסה להגיד שזה בא מהצד ההכרתי, כמו שבזה. עכשיו אני רוצה להבין, הדבר ההכרתי הזה שאתה מגדיר אותו, הוא אובייקטיבי?
כן.
הוא אובייקטיבי. אז אם הוא אובייקטיבי, כולנו מוסרית היינו צריכים לחשוב אותו דבר.
לא. אני אסביר עכשיו למה. משתי סיבות. שתי סיבות, זו השאלה הבאה באמת. כי זה תמיד הדילמה. אם אתה אומר, אתה אומר שיש איזו אידאה כזאת של טוב בעולם האידאות האפלטוני, שאני צופה בה. ודרך זה אני מבין מה זה להיות טוב ומה זה להיות לא טוב. זו בעצם התשובה היחידה האפשרית.
אני לא מבין מה זה טוב ומה זה לא טוב. מבחינת
מדעי.
אם אתה מקבל איזה דעת או איזה אלוקים, בסדר, אבל אם אתה לא מקבל זה, אפילו השאלה לא רבנתי.
למה?
מה זה להיות טוב ולא טוב?
אז אתה ממש מניח את אותה קושייה שאמרתי קודם, ואני לא מסכים איתך. למה? מה שאתה אומר, בן אדם...
מאיפה בא המושג של טוב ולא טוב?
זה בדיוק מה שאתה שואל. מאיפה בא המושג הזה? כי הרי אם זה טבוע בתוכי, אז אין לו שום תוקף. אז מאיפה הוא בא? צריך להיות משהו שם בחוץ שממנו הוא בא. עכשיו, המשהו הזה שם בחוץ, אני גם מסכים שנדמה לי שזה אמור להיות קשור לקדוש ברוך הוא איכשהו. אתה יודע? אבל...
לא שמענו בא את
זה. לא.
השאלה לא בגלל גזירת הכתוב.
לא, לא בגלל גזירת הכתוב. ממש לא. מה זה גזירת הכתוב? ושאני רואה שנכון שאסור להרוג.
למה אני יכול
לכפות
את המוסריות שלי על מישהו?
למה אתה יכול
לכפות את המדע שלך על מישהו אחר? אני לא מאמין שאני צריך להיות
מוסרי. בסדר, אז אתה יכול לך לעשות, אתה טיפול.
למה אתה קלו אותי? למה אתה דן אותי?
אז אני אומר.
אני לא יודע אם אני
אצא
מישהו, אני אגיד, אני לא...
אם אתה באמת לא רואה את מה שאני רואה, אז זה באמת לא שאלה של לכלוא אותך, רק לטפל. לא, אמיתי, סליחה, זה נשמע נורא קומוניסטי, אבל זה המציאות, זאת אומרת, מי שבאמת ובתמים לא מאמין בזה, אני לא חושב שאפשר לשפוט אותו, לשפוט במובן המוסרי. אני אשפוט את מעשיו, מעשיו אני אומר,
זה
לא מוסרי.
למה תשפוט את מעשיו? בגלל שאתה צריך להתנהג כמו שאני אומר לך.
נכון, כמו שהמוסר אומר, לא כמו שאני אומר.
אבל מאיפה אתה יודע שזה המוסר?
אני ראיתי. אתה יודע שיש פה קיר, כי ראיתי.
אבל אבל לא, אני שואל אותך...
שבאדם לא קשיר לעבור בדין.
נכון, בדיוק. מי שמנסה לעבור דרך הקיר הזה עכשיו, פתאום אתה תראה אותו ואני הולך ככה, קדימה, אופ, נכנס בקיר. אבל אתה מנסה לעזור אותי. מי אמר לך, אני לא רואה פה קיר. אז אני רוצה ללכת. אני לא רואה פה קיר, זה אומר שאני עיוור.
אבל לא תרצח מישהו בגלל שכתוב.
לא בגלל שכתוב. בגלל שלא מוסרי לרצוח, זה בדיוק הנקודה, לא, לא בגלל
שכתוב.
זה לא מוסרי לרצוח. זאת אומרת, הטענה, עוד פעם, אני אומר, זאת עמדתי, יכול לבוא מישהו אחר ולא להסכים, אבל אני אומר שאם העמדה שלך היא שמוסר יש בו משהו מחייב, משהו אובייקטיבי, אתה נמצא באותה בעיה.
אבל בדיוק באותה בעיה. אתה אומר שלא תרצח, למשל, שזה דבר כאילו אבסולוטלי, עכשיו אנחנו רואים בהכרה שמגיע עוד לתת, איך זה? שמה אתה צריך להכניס את זה לעשרת הדיברות?
זה שאלה אחרת כבר, אז מה אומרת? למה לקראת סברה? היא לפעמים היא אומרת, אם הייתם הקרב, אם הייתם הסברה. זה לא נורא. מעבר לזה, אני חושב שהגדר ההלכתי של רציחה לא תמיד חופף לגדר המוסרי של רציחה. ולכן העובדה שלא תרצח הוא צו מוסרי, לא אומרת שההגדרה שלו חופפת להגדרה ההלכתית שלא תרצח. ובשביל זה היה צריך לכתוב את זה. זה כל מיני גם בלא תגנוב וכן הלאה. הבאתי את זה, אני חושב, בשיעור הראשון על השבועה. שיש שבועה שנעשית לא בהפלאה, לא בדיבור, אלא בכתיבה או בכתיבה נגיד, או שבועה על ידי ילד או משהו כזה, שבהגדרות ההלכתיות זאת לא השבועה. אבל בהגדרות המוסריות זאת כן שבועה, וזה הרי מיגש, הבאנו שם ואבני נזר ועוד, אז למה זה כתוב, אם יש כבר את הצו המוסרי, בגלל שההגדרה ההלכתית קודם כל באה לתת תוקף להגדרה המוסרית לפעמים, ומעבר לזה היא גם נותנת איזשהם גדרים הלכתיים שהם לא חופפים בהכרח לגדרים המוסריים, למשל העונש. מלכות אתה לא נותן על בסיס עבירה מוסרית, אתה נותן על בסיס עבירה הלכתית. צריך חזרה בשביל להעריש. אוקיי.
אם אתה אומר שזה בדרגה פחותה יותר מהשם החושים, מבחינת הוודאות, אז מאיפה לנו הכוח עכשיו להרוג אנשים על סמך הדבר?
רגע, אדוני, קודם אני אגיד את זה ואז נראה. כי אני הייתי באמצע להגיד את זה. אמרתי שיש שתי סיבות שבכל זאת אומרות, שלמרות שזו תוצאה של סוג של הכרה, זה לא ודאי. אגב, תשימו לב, כל מה שאני אומר עכשיו נכון גם על חוקי טבע. אני מביא את המוסר כעוד דוגמה, אבל זה אותו דבר. גם על חוקי טבע יכולתם לשאול באותה מידה. מאיפה אתה יודע שהחוק הזה הוא החוק הנכון? זה תוצאה של הכללה. זה סתם איך שאתה בנוי. עכשיו, המבקרים, הביקורת החדשה המאוד קיצונית באמת אומרת את זה, על החשיבה המדעית. מכניקה של ניוטון זה רק הבניה גברית, אני יודע מה. ואתן, זה לא... מה?
המחדש בכל יום תמיד ועשה בראשית. כל יום זה נס חדש.
כן, זה... אוקיי. זה כל יום נס חדש, אבל זה באותה צורה, אבל זה אותם כוחות. אבל זה דיון אחר.
יש
כוח
שכל יום יש נס חדש.
כן. בכל אופן, אז יש פה שתי נקודות חשובות שצריך לשים לב, אחת מהן אמרתי קודם. אחת מהן זה שזה שאני אומר זאת ראייה, זה לא אומר שזה ודאי. בדיוק כמו שחוק טבע, זה סוג של הקראה, ועדיין אני לא חושב שהוא ודאי. רמת הוודאות כמובן היא גם לא תמיד אותו דבר. יש דברים שהם יותר ברורים, יש דברים שפחות. אגב, המתודה המדעית אמורה לעזור לנו למיין דברים לפי מידת הסבירות שלהם. כן? זה לא סביר לא סביר, זה לא בינארי של סביר לא סביר. יש רמות שונות של סבירות. אתם יודעים, יש כל מיני מושגים כאלה בהלכה. שהרבה פעמים ההתייחסות הבינארית אליהם עומדת באוכרינו. למשל, יש מקומות שבהם רואים ששינוי הוא מותר. אז כולם שואלים, מה זאת אומרת? שינוי הוא אסור מדרבנן. איך אומרים שזה, כיוון שזה לא כדרכו הזה מותר? והתשובה היא, מה זה שינוי? שינוי שלו, כמה שינוי? גם לעמוד על רגל אחת זה לברור בשבת בשינוי. רק שינוי גדול קצת. זאת אומרת... תעשו הרבה שינוי מלברור בשבת, תגיעו ללעמוד על רגל אחת או לא יודע מה, או לנסוע על קורקינט. זאת אומרת, השאלה כמה שינוי אנחנו מדברים, אז שינוי זה סקאלה רציפה. אז יש רמות מסוימות של שינוי שאסור מדרבנן, בשינוי יותר גדול הוא מותר לגמרי, כי זה כבר לא הדבר בכלל, זה כבר לא הדבר עצמו. אז יש כל מיני מושגים כאלה, אותו דבר, כשאני מדבר על ראייה, אז גם הראייה הזאת זה לא אומר שיש לי פה ודאות מלאה כמו בראייה חושית, הוא אומר ראייה חושית. אני לא חושב שהוודאות היא ממש ממש מלאה. בסדר? אז לכן אני אומר, זה שזאת ראייה זה רק פתרון פילוסופי למה מותר לי להאמין לזה. אבל השאלה היא באיזה רמה אני מאמין לזה, זאת שאלה אחרת לגמרי, זה לא דבר כל כך ברור. ועובדה שעל הכללות מדעיות יש ויכוח, והכללות מדעיות לפעמים מתוקנות, כי אנחנו לא צודקים בהן, בסדר גמור, זה מנגנון יותר חלש, מה שמנגנון הראייה הפיזי, זה דבר אחד. דבר שני, וגם הוא קשור לקאנט, זה שהרבה פעמים כשאני רואה משהו, ובעניין הזה ודאי שקאנט צדק, א' הוא תלוי נסיבות, וב' הוא תלוי המערכת הצופה. זאת אומרת, שאני אסתכל על העולם עם צלופן אדום, אני אראה אותו באדום. אם אני אסתכל עליו בצלופן ירוק, אני אראה אותו ירוק. אז מה האמת? הוא אדום או ירוק? יש הרבה אמיתות. לא, יש רק אחת. זה לא ריבוי אמיתות, יש אחת. הכל מערכת תצפית תראה את האמת האחת הזאת באופן שונה.
זה לא זה ולא זה, בגלל שאתה משתמט במשהו כדי לראות אותו אדום.
בדיוק, אבל יש מצב...
אם לא תיקח את הצלופן, אז תראה את העוד...
אבל אם יש מצב שבו לא תראה כלום בלי הצלופן, כי אין לך יכולת לראות את זה. דברים שאין לך יכולת לראות. אתה מסתכל במיקרוסקופ, אז אתה רואה אותם. מישהו אחר מסתכל במכשיר אחר, אולי הוא יראה אחרת, כי זה פונקציה גם של המכשיר. יש, זה בדיוק ההבדל. יש דברים שאותם אנחנו לא יכולים לראות בעיניים בכלל. זאת אומרת, הצלופן זה האמצעי היחידי שדרכו אנחנו בכלל יכולים לראות. במצבים כאלה בהחלט יכול להיות שיווצרו תמונות שונות. זה, לכן התמונות השונות האלה לא אומרות שיש ריבוי אמיתות, או שאין אמת אחת. זה רק אומר שאנחנו רואים את זה מזוויות שונות או באופנים שונים, וכיוון שככה אנחנו יכולים להגיע למסקנות שונות.
זאת אומרת שמשל האבולוציה או שהעולם קיים מיליון שנה, זה בגלל שיש לנו אמצעים כרגע למדוד את זה ככה, אבל יכול להיות שזה לא...
אולי כשאני אגיע לבעיות האלה וננסה ליישם את מה שדיברנו כאן, אז נחזור לזה, אני לא רוצה להקשיב את ה... כן.
אמרת שהוא מנגנון יותר חלש מהראייה החושית, בעיניי הוא נראה הרבה יותר חזק. הוא נראה לי כדבר שהוא, לדוגמה, נורא קשה לשנות אותו. הרבה קל להשפיע, יותר קל להשפיע אדם, על ידי הוכחה לוגית לשנות את המחשבה, מאשר לשנות אותו ההכרה. אני אגיד אפילו שמי שחזר בתשובה, כנראה שמתים הייתה לו הכרה פנימית חזקה, עמוקה, שהייתה קצת רדומה והיא נפתחה פתאום. אבל ההכרה נראה לי הרבה יותר חזק מאשר ראייה חושית.
אני לא חושב ככה, זאת אומרת, מידת הוודאות שלי בדבר הספציפי שבו צפיתי, נגיד שראיתי שזה נופל לארץ, שעזבתי אותו, כן? מידת הוודאות שלי שזה נופל לארץ היא הרבה יותר חזקה מאשר מידת הוודאות שלי בחוק הכללי, שהעצמים בעלי מסה נמשכים זה לזה. בדרך כלל נדמה לי מה שאנחנו רואים, אבל עוד פעם, טוב, כל אחד וההגדרות, אני לא טוען לטובה, אז אני מדווח, ככה נראה לי, אבל לא יודע, מישהו אחר יכול לחשוב אחרת. טוב, בואו נתקדם רגע. יש פה, אני רוצה עכשיו להתקדם עוד קצת, להגדיר פה בצורה טיפה יותר מדויקת את דפוסי החשיבה. תראו, יש שלושה סוגי עסק שמחלקים בלוגיקה המסורתית. יש דדוקציה, אינדוקציה ואנלוגיה. דדוקציה זה הליכה מהכלל אל הפרט, אינדוקציה זה הליכה מהפרט אל הכלל, ואנלוגיה זה מפרט לפרט. או מכלל לכלל, זאת אומרת, שני דברים באותו עובד. אז אם אני אומר כל בני אדם הם בני תמותה וסוקרטס הוא בן אדם, אז אני מסיק שסוקרטס הוא בן תמותה, אני מתחיל ממשפט כללי, כל בני אדם הם בני תמותה, ומסיק מסקנה על פרט מתוכו. זאת דדוקציה. אינדוקציה זה אני אומר, סוקרטס הוא בן תמותה, מוישה הוא בן תמותה, אז כנראה כל בני אדם הם בני תמותה. אני מתחיל מהפרטים ועובר אל הכלל. אנלוגיה זה סוקרטס הוא בן תמותה, אז כנראה גם מוישה הוא בן תמותה. פשוט יש דיביון בשני הדברים האלה. זאת אנלוגיה. מה בעצם ההבדל מבחינת הוודאות ביניהם? זה מובן לגמרי. דדוקציה היא ודאית לחלוטין, נכון? אי אפשר להתווכח על מסקנה של דדוקציה, אבל אנלוגיה ואינדוקציה כן. אנלוגיה ואינדוקציה זה לא ודאי. אפשר לטעות בהכללה או בהשוואה, יכול שעשיתי אנלוגיה לא נכונה, אז זה יכול לקרות. אוקיי? עכשיו, ממה זה נובע? זה נובע מזה, כמו שדיברתי על זה כבר עם הכדור הפורח, זה נובע מזה שהדדוקציה לא מוסיפה לי מידע מעבר למה שיש בהנחות, לכן זה ודאי. כי אם אתה מקבל את ההנחות, אז בתוך זה כבר קיבלת גם את המסקנה. אם אתה אומר שכל בני אדם הם בני תמותה, אז כבר קיבלת את זה שגם סוקרטס בפרט הוא בן תמותה. אז המסקנה היא ודאית לגמרי, כי היא לא מוסיפה לך מידע. וכאן אנחנו רואים את הצד השני של המטבע. האנלוגיה ואינדוקציה, הסיבה שהן לא ודאיות, זה בגלל שהן מוסיפות לנו מידע. אנלוגיה, נגיד, אומרת, אם סוקרטס הוא בן תמותה, אז מוישה הוא בן תמותה. ההנחה היא שסוקרטס הוא בן תמותה. המידע שמוישה הוא בן תמותה לא כלול בתוך ההנחה, זה מידע נוסף. אז אני מוסיף מידע באמצעות אנלוגיה. אותו הכללה בוודאי, מוסיפה עוד יותר מידע. נכון? הכללה מדברת על קבוצה כללית, אז היא מוסיפה מידע. ברגע שדברים מוסיפים מידע, הם לא ודאיים. זה עקרוני הוודאות בין הוודאות לכמות המידע. עכשיו, החלוקה מבחינת דיסציפלינרית, אז דדוקציה זה תחומם של הלוגיקה והמתמטיקה. הם עוסקות במשפטים שלא מוסיפים לנו שום מידע והם ודאיים. לכן המתמטיקאי כן הוא תמיד צודק ולא מועיל לנו כלום, כמו שדיברנו שם, בגלל שזה לא מוסיף, לא מועיל לנו כלום במובן שלא מוסיף לנו מידע. כן?
דקסיה זה גם כן,
מה?
גם משתמשים באינדוקציה במתמטיקה.
לא, אינדוקציה מתמטית זה משהו אחר. אינדוקציה מתמטית זו דדוקציה באופן עקרוני, אלא אם כן אתה אינטואיציוניסט. אבל זה סתם, זה פילוסופיה, זו דדוקציה. קוראים לזה אינדוקציה כי זה גם כן נראה כמו הליכה מהפרט אל הכלל, אבל אתה מוכיח שכל מה שנכון ל-K נכון ל-K פלוס אחד, אז זאת הוכחה. אז האנלוגיה ואינדוקציה, שתיהן לא ודאיות בגלל שהן מוסיפות לנו מידע. אלה הכלים המדעיים. הכלים המדעיים זה כלים של אנלוגיה ואינדוקציה ולא של דדוקציה. ולכן בעצם ההבחנה בין שלושת דרכי העסק האלה זאת הבחנה דיסציפלינרית. זאת אומרת, הדדוקציה שייכת ללוגיקה ולמתמטיקה. זה האגף שם. האגף הוא לא מוסיף לי שום מידע אף פעם. ולכן הוא בטוח. אני לא לוקח סיכון, לא מוסיף לי שום מידע, זה בטוח. אתה תמיד צודק, אתה לא אומר כלום.
מההנחות
שבמנו הוא התחיל. כן, אני אומר, הנביאה היא בטוחה, דיברתי על זה. הנביאה של המסקנה מההנחות היא הבטוחה, לא המסקנה.
זה בדיוק הנקודה. המשפט של גרדו אינקומפליטנס אומר שתמיד אין מספיק הנחות.
אני אזכיר את זה בהמשך, את גדל עוד רגע. האנלוגיה ואינדוקציה שייכות לאגף של המדע. באגף של המדע אנחנו בעצם מנסים לצבור מידע, וזו המטרה שלנו. בסדר? עכשיו, ברגע שאנחנו צוברים מידע, תמיד הספק כרוך בעקבנו. זה אף פעם לא יכול להיות ודאי, כי זה הליכים שמוסיפים לי מידע. עכשיו, האמת שיש ביקורת של מי? סיוארט מיל, על הדדוקציה. הוא בעצם טוען שהדדוקציה זאת פיקציה. אין דבר כזה דדוקציה, מה זאת אומרת? בדיוק הטענה הזאת, נגיד, אני אומר שכל בן אדם נתמותה, סוקרטס בן אדם, לכן סוקרטס הוא בן תמותה. אז האם האמירה שסוקרטס הוא בן תמותה היא ודאית? ברור שלא. נכון? היא מבוססת על ההנחות.
סטטיסטיקה.
לא, אפילו נעזוב סטטיסטיקה, כנראה לא ודאי. נעזוב עכשיו מה כן, בסדר? זה לא ודאי. זה מבוסס על ההנחות. אז שואל מיל, ומאיפה את ההנחות אתה יודע? מאנלוגיה או מאינדוקציה, נכון? זאת אומרת שדדוקציה בעצם תמיד מניחה בחובה אנלוגיה ואינדוקציה. זאת אומרת, מתמטיקה אף פעם לא יכולה לעשות משהו אם אין לך איזושהי תצפית או הכללה מדעית בהתחלה. אחרי זה אתה יכול עם המתמטיקה לנתח את התוצאות של התצפית האלה ולצבור מידע. או אתה יכול לנתח הנחות שלא קשורות לתצפית ולהגיע למסקנות שלא קשורות לתצפית. אתה יכול לשייט בעולמות הפלטונים. זה בסדר גמור, זה גם...
זה אתה מקבל את הגיאומטריות הסותרות.
אה?
זה אתה מקבל גיאומטריות
הסותרות. לא, דווקא לא. דווקא שם אני לא מקבל את הפרשנות הזאת.
לא אוקלידיאניות.
לא, אני לא מקבל את הפרשנות הזאת.
זה הנחות שונות.
זה לא הנחות שונות, אלה תצפיות שונות. אני טוען ש...
אבל אתה הופך את התצפית להנחה.
בסדר, זה מה שאמרתי קודם. אני אומר, הרבה פעמים מביאים את הגיאומטריות הלא אוקלידיות בתור דוגמה לרלטיביזם מחשבתי, זה בדיוק הפוך. גיאומטריות לא אוקלידיות, אבל כל גיאומטריה חיה בתוך מרחב עם מטריקה מסוימת, נכון? כל המטריקה משרה גיאומטריה. זאת אומרת, אם אתה על מעטפת של כדור, אז יש גיאומטריה אחת. אם אתה במישור, אז יש גיאומטריה אחרת, נכון? אז מה דומה שיש ריבוי אמיתות? מה פתאום? זאת אומרת שלמישור יש גיאומטריה אחת נכונה, ולמעטפת של כדור יש גיאומטריה אחרת, אחת נכונה. זה הכל. ברור שבכל מציאות יש תיאור אחר שלה, אם זה אומר משהו על רלטיביזם, מאומה. זאת אומרת, השאלה באיזה מרחב אתה חי. עכשיו, לא תמיד אני יודע באיזה מרחב אני חי. לפעמים הגיאומטריה יהיה אינדיקציה לדעת באיזה מרחב אני חי. בסדר. אבל עדיין אני אומר, זה לא פונקציה של הנחת הנחות במובן השרירותי. אתה יכול להניח הנחות כאלה, תגיע למסקנות כאלה, תניח הנחות כאלה. הרבה פעמים מביאים את הגיאומטריה הלא אוקלידית כבסיס לפילוסופיה רלטיביסטית. אתה יכול בעצם להניח כל הנחה שאתה רוצה ולהגיע למסקנות כרצונך. זה לא נכון. הגיאומטריה הלא אוקלידית אומרת שלכל...
לא, אבל זה אומר משהו על המתמטיקה. זאת אומרת שהמתמטיקה הוא יחסית להנחות שיטה
המתמטית. בדיוק, זה מה שאמרתי קודם. שמתמטיקה יכולה לקחת...
איפה בהנחות, חוץ מהמתמטיקה.
זה מה שאמרתי. זאת אומרת שבסופו של דבר ההנחות צריכות לבוא מהמדע, או מסתם מחשבה שלי, או סתם אני מניח אותם, כי נראה לי מעניין לראות מה יצא מההנחות האלה. אין בעיה. אבל ההנחות האלה הן הבסיס לכל המסקנות שבאות בעקבותיהן. לכן הביקורת של 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 מיל על הדדוקציה בעצם אומרת שדדוקציה היא פיקציה. אין דבר כזה באמת הליך מחשבתי דדוקטיבי, כמו שדדוקציה היא תמיד המשך לאיזושהי אינדוקציה או אנלוגיה שהייתה בהתחלה. ואם אני אסיים את זה בצורה יותר ציורית, אז אני אומר כך. מה, אולי אפילו לפני הציור, רגע. מה היחס בין, כן.
לגבי ההערה הזו של מי זה, אני לא יודע לאן אתה רוצה לקחת את זה, אבל אם שמתי 10 כדורים שחורים בתוך קופסה, ואני מוציא כדור אחד ואני אומר, הכדור הזה בדדוקציה הוא שחור, אין פה שום הנחה ושום...
בטח שיש, ההנחה היא שיש 10 כדורים שחורים ששמת בקופסה. זאת לא הנחה לוגית, זאת הנחה אמפירית. אתה יודע ששמת 10 כדורים...
היא לא אינדוקציה
ולא
אנלוגיה.
מה? היא תצפית, לא חשוב, אז היא תצפית.
אבל היא מבוססת בפני עצמה.
נכון, נכון, אבל זה נכון, אבל מדע אף פעם לא עובד כך. זאת אומרת, בהקשר המדעי זה לא רלוונטי. בהקשר ספציפי, יום ימי.
אבל הדדוקציה יש לה...
זה כמו שכשאני מסתכל על הקיר הזה, אני רואה שיש פה קיר. גם זה לא אנלוגיה, לא אינדוקציה ולא כלום. אני יודע שיש פה קיר.
אבל זה דדוקציה.
נכון,
זה
מה שאני אומר. זה מה שאני אומר בעצם. זאת אומרת, ברור שבהקשרים לא מדעיים, אתה יכול לדבר על סתם התצפיות בדברים ספציפיים ולדעת אותם בלי אנלוגיות או אינדוקציות או משהו כזה. סתם כי ראית. גם את הראייה אתה יכול לראות כאיזשהו סוג של הכללה. ההנחה שלך שהראייה עובדת. בסדר, זה לא... מוכן לקבל את זה, זה לא חשוב לי לצורך הדיון. מה היחס בין אנלוגיה ואינדוקציה? גם שם זה מעניין. מה אתם חושבים? מה יותר חזק?
אינדוקציה.
אינדוקציה יותר חזק.
כן.
מסכימים?
אנלוגיה יותר מסומצמת.
ולכן?
ולכן יותר חזקה. העניין היא שנה יותר.
לכאורה, האנלוגיה יותר חזקה מאינדוקציה. זוכרים את עקרון הוודאות בין רמת הוודאות לבין כמות המידע. עכשיו, באינדוקציה אני מוסיף המון מידע. מספיק שעורב אחד לא יהיה שחור בשביל שנפלה האינדוקציה שלי. אז זה מאוד מסוכן.
אבל יש יותר... יש יותר דוגמאות כדי
להגיע לשם. לא, אינדוקציה אין כלל כמה דוגמאות יש, גם באנלוגיה לא. אנלוגיה אני יכול לעשות על בסיס 10 דוגמאות. אם אני לוקח 10 דוגמאות, אני אומר גם 11 היא כזאת, זה אנלוגיה. אין כלל כמה דוגמאות ראשוניות צריך.
אבל בשימוש, זה אינדוקציה כן, זה יותר חזקה, יותר דוגמאות שיש לך.
לא, אבל יותר דוגמאות זה לא אומר אינדוקציה. יותר דוגמאות יכול להיות גם באנלוגיה וגם באינדוקציה, אין כלל כמה דוגמאות צריך. מבחינתי אינדוקציה ואנלוגיה זה גם על בסיס דוגמה אחת. כמובן זה יותר חלש, גם באנלוגיה וגם באינדוקציה. אז לכאורה האנלוגיה, לא יודע אם היא יותר חזקה, היא פחות חלשה. היא פחות חלשה כי היא פחות לוקחת סיכון, היא אומרת משהו רק על אלמנטר, נגיד אני אומר, סוקרטס הוא בן תמותה, אז לכן מוישה הוא בן תמותה. אז למוישה, או שאני צודק או שאני לא צודק. אבל אם אני אומר שכל בני אדם הם בני תמותה, בכל אחד יכול להיות שפספסתי, זה סיכון גדול. עוד פעם, אותו עקרון היא ודאות, זאת אומרת כמה מידע שהוספתי, כך רמת הוודאות שלי יורדת. מצד שני, אם אתם חושבים על זה, זה לא מדויק.
אתה אומר, אם באינדוקציה, אתה אומר, יש איזה כלל שיש סיבה שכולם ככה. באנלוגיה, אתה אומר...
עכשיו אני מגיע לזה. זאת אומרת, באמת יש גם צד שני למטבע. כשאני עושה אנלוגיה, נגיד אם סוקרטס הוא בן תמותה, אז מוישה הוא בן תמותה. למה באמת אני משווה אותו?
עשית אינדוקציה.
ברור. הרי ברקע יושבת איזושהי אינדוקציה סמויה שאומרת שכנראה בני אדם הם בני תמותה. אז בעצם, שימו לב מה מתקבל כאן. מה שמתקבל כאן זה שבניגוד למה שחושבים בדרך כלל, אין שלוש דרכי חשיבה, יש רק אחת. יש רק אחת, רק אנלוגיה. אנלוגיה. רק אנלוגיה. את האנלוגיה אנחנו עושים בשני צעדים. אנחנו מתחילים באינדוקציה ומסיימים בדדוקציה. אנחנו רואים ככה, סוקרטס הוא בן תמותה, אנחנו עושים אינדוקציה. כל בני אדם הם בני תמותה, ואז יורדים בדדוקציה, אז אם ככה גם... מוישה הוא בן תמותה, נכון? הצעד הראשון הוא אינדוקציה, הצעד השני הוא דדוקציה, הסכום של שני זה בסך הכל אנלוגיה. אנלוגיה בין מוישה לסוקרטס. אתם מבינים? כך שבעצם אין פה באמת שלוש דרכי חשיבה או שלוש דרכי הישג. זה בסך הכל רק לבודד כל פעם, יש פה משולש כזה, וכל פעם מסתכלים על צלע אחרת שלו, אבל המשולש הזה זה נבוא בתוך פיו. זאת אומרת, זה לא באמת שלושה דברים. עכשיו אני רוצה להמשיך רגע ולראות מה זה אומר, תראו. וכאן אני רוצה להגיד משהו על המתמטיקה ועל הלוגיקה, או על היחס שלהם למציאות. כשלימדתי מכניקה פעם באוניברסיטה, אז התחלתי בשאלה, שאלתי את הסטודנטים, האם הם יכולים להעמיד למבחן הפרחה את המשפט 2 ועוד 3 שווה 5. האם זו טענה מדעית, במילים אחרות? כן, לפי פופר, הזכרתי את זה כבר, לפי פופר, טענה מדעית זו טענה שניתנת להפרחה, שאפשר להציע ניסוי שיפריך אותה. אוקיי? עכשיו השאלה, האם המשפט 2 ועוד 3 שווה 5 הוא טענה מדעית? מה אתם אומרים?
לא.
לא? אז בואו אני אציע לכם ניסוי, תגידו לי מה אתם חושבים עליו.
עניין של הגדרה.
אוקיי, בואו אני אציע ניסוי, ואז אני נחזור לזה. נגיד שיש לי קערה, ואני מכניס לתוכה שני תפוחים, ואחרי זה לוקח עוד 3 תפוחים ומכניס גם אותם פנימה. עכשיו אני סופר כמה יש לי סך הכל. אם יצא 5, אז הוששתי את המשפט 2 ועוד 3 שווה 5. אם יצא 4 או 17 או מינוס 2, אז הפרחתי את המשפט הזה. מה הרע בזה?
שזה לא יצא,
לא חשוב. משפט מדעי לא חייב להיות מופרח. הוא חייב להיות יכול, הוא ניתן להפרחה. זה בסדר, זה הופך למשפט מדעי, 2 ועוד 3 שווה 5.
כשאתה אומר, אני מכניס 2, מכניס 3, מי הגדיר שזה 2, מי הגדיר שזה 3? הכל מתבסס על אותו חשבון של 2 ועוד 3. אז בעצם, אתה לא מכניס 2, אתה לא מכניס 3, אם אתה אומר שאתה מעמיד את זה בשביל שאלה.
אני מסכים, אבל אני אפילו הייתי שם יותר את הדגש על עבירות, לא על 2 ועוד 3. בסדר, אני מוכן לקבל גם את זה. זאת אומרת, בואו נעשה ניסוי מחשבתי, אמרתם שזה לא יופרך, אבל בואו ננסה, מה יכול להיות? נשים שם שני תפוחים, אחרי זה נוסיף עוד 3 תפוחים, נספור, וואלה, יצא 7. יצא 7. מה המסקנה? מישהו יסיק מפה של 2 ועוד 3 לא שווה 5? או שאתה לא יודע לספור, נפלה טעות בניסוי, אין, בחיים לא. גם אם תחזרו על זה 100 פעמים פעם אחרי פעם ויצא 7, ברור שיש פה איזה טעות בניסוי, נכון? אנחנו לא נציג אף פעם את המסקנה, זאת אינדיקציה לזה ש2 ועוד 3 שווה 5 זה לא משפט בפיזיקה. הוא לא ניתן להפרחה. עכשיו, למה הבאתי את זה בתחילת קורס מכניקה? כי הדוגמה הבאה היא פחות טריוויאלית. תיקחו גוף ותפעילו עליו כוחות, בסדר? יש כוח של 10 ניוטון צפונה, וכוח של עוד 10 ניוטון מזרחה. מה הכוח השקול? 10 שורש 2, נכון? 14 ומשהו. לא 20. אז הפרחנו את המשפט ש10 ועוד 10 שווה 20? לא. אבל כאן אנחנו כן חושבים שזה נכון. אין טעות בניסוי. אז מה המסקנה? המסקנה היא שהוספת כוחות לא מתוארת על ידי חיבור אלגברי. נכון? אז תשימו לב מה בעצם זה אומר. כאשר אנחנו ננחנו את ההיפותזה, שהופרכה אחר כך, ש-10 ועוד 10 פה ייתן 20, לא רק הנחנו את המשפט האריתמטי, 10 ועוד 10 שווה 20, הנחנו פה משפט גם בפיזיקה. משפט שאומר שהתהליך הפיזיקלי שבו אנחנו עוסקים, מתואר על ידי אריתמטיקה. זאת אומרת שחיבור אריתמטי הוא תיאור טוב להוספת כוחות. מה שהפרחנו זה את זה. לא הפרחנו את זה ש10 ועוד 10 שווה 20. הפרחנו את הטענה שחיבור אלגברי זאת הצורה המתמטית הנכונה לטפל בהוספת כוחות. לא נכון, זה חיבור וקטורי. אוקיי? מה זה בעצם אומר? זה משל. מה שהמשל הזה בעצם אומר, זה שאנחנו עוסקים בחיים, החלוקה שאמרתי קודם בכלל מאבדת ממשמעותה. החלוקה בין דדוקציה לבין אנלוגיה ואינדוקציה, או בין מדע לבין לוגיקה. כלומר שברגע שהלוגיקה או המתמטיקה מנסה לטעון משהו על החיים, זה כבר לא מתמטיקה. אם מישהו יסרטט משולש פה ויגלה שסכום הזוויות שלו הוא לא 180 מעלות, מישהו יעשה משהו לאוקלידס בגלל זה? לא. המסקנה תהיה שהעולם שלנו הוא לא עם גיאומטריה אוקלידית, אלא עם גיאומטריה אחרת קצת, זה הכל. זאת אומרת שההנחה שלנו, כשאנחנו משתמשים בגיאומטריה, שהיא תחום מתמטי, כשאנחנו משתמשים בו על העולם, יש פה במובלה עוד הנחה חוץ מההנחות המתמטיות. ההנחה שהמתמטיקה הזאת היא המכשיר הנכון לטפל במציאות הזאת. זאת הנחה בפיזיקה. וכהנחה בפיזיקה היא עומדת למבחן הפרחה. או שהיא נכונה או שהיא לא נכונה. זאת אומרת שיש לנו הרבה פעמים אשליה שלוגיקה נותנת לנו תוצאות ודאיות. לפחות עוד פעם, הנביאה של המסקנה מההנחות. זה נכון בעולם האידאות אולי. בעולם שלנו הפעם. יש השלכה מאוד מעניינת של הדבר הזה לגבי אין עונשין מן הדין. אתם יודעים שיש כלל בגמרא שלא עונשים על דבר שלמדנו אותו מקל וחומר. Okay? עכשיו, המשנה הראשונה בבבא קמא מביאה, כן, ארבעה אבות נזיקין, לא הרי זה כהרי זה, כן, הבור, האש, המבעה והעבר, אז לא הרי זה כי הרי זה, זאת אומרת, עושים שמה בעצם איזשהם צריכות, אי אפשר ללמוד את זה מזה ואת זה מזה ומשניהם את השלישי, הכל בסדר, הכל צריך, אי אפשר ללמוד אחד מהשני. שואל שם תוספות, מה זאת אומרת, ואם היה אפשר ללמוד? הרי אין עונשין מן הדין, אז אם הייתי לומד בגיד בישור ובור את קרן, בסדר? אז מה, הייתי מחייב תשלום על מי שיזיק ונזגי, על מי ששורו יזיק ונזגי קרן, הרי אין עונשין מן הדין?
אז לא עונשין.
מה? אז התוספות מניח שכן, וזו באמת שאלה מעניינת, למה הוא מתייחס לזה כענישה, אבל זה כבר חזר, לא משנה, אבל זאת שאלה מעניינת, למה זאת ענישה. נכון, בפשטות זה דיון ארוך, אני לא אכנס אליו כאן, אבל התוספות מניח שכן, זאת ענישה, או לפחות שהכלל אין אנשים מן הדין חל גם על דבר כזה, גם אם זאת לא בדיוק ענישה. ותוספות אומר, הוא מביא מחילתה, ובמחילתה כתוב, שכי יפתח ישבור כי יכרה ישבור, אם על הפתיחה חייב, על הקריאה לא כל שכן, אז למה כתבו את הקריאה? מספיק היה לכתוב את הפתיחה. כמה שמלן שאין עונשין מן הדין, או אין עונשין ממון מן הדין. בסדר? אז תוספות אומר, גם בממון, בדיוק בגלל ההערה שלך, תוספות תורח להוכיח שגם בממון לא עונשין מן הדין. אז איך פה כן? במשנה שם בבבא קמא. אז אומר תוספות, הבבלי חולק על המחילתא בעניין הזה. ועובדה שבדף מ"ט לומדים משהו אחר מכי יפתח ישבור או כי יכרה ישבור, הבבלי לא מקבל את זה. אז שואל המהרש"א שם במהדורה בתרא על הסוגיה שם, בדף מ"ט, המהרש"א מאיר שבעצם למה הבבלי חולק על זה? לא בהכרח הבבלי חולק על זה שאין עונשין ממון מן הדין, אלא שפה בקל וחומר הזה ברור שכן עונשין מן הדין. כי זה קל וחומר מה שנקרא בספרות הכללים של בכלל מתי מנה. מה זאת אומרת? מה היחס בין פתיחה לקריאה? כשאני קורא את הבור, ברור שבתוך זה נכללת גם פתיחה. רק חוץ מהפתיחה עשיתי עוד דברים, נכון? זה מה שנקרא בכלל מתי מנה. זאת אומרת, החומרה של הפתיחה מול הקריאה, זה לא בגלל שפתיחה יותר, של קריאה, פתיחה יותר חמורה מפתיחה, זה לא בגלל שקריאה יותר חמורה מפתיחה. אלא בגלל שבתוך הקריאה יש פתיחה, רק חוץ מדי יש גם עוד דברים, אבל יש פתיחה. אז אם אתה מחייב על הפתיחה, אז לא ייתכן שאם עשית עוד כמה דברים פתאום לא תחייב, הרי יש שם פתיחה. בקל וחומר רגיל אתה עושה שני דברים שונים, מהרי מביא הירוק ירק בפניה לא תיקלם שבעת ימים, אז הקדוש ברוך הוא ודאי שצריכה אפילו 14 יום, כמו שהגמרא בבבא קמא אומרת. אז זה קל וחומר שהוא לא בכלל מתי ימנה, אלא ההנחה היא שהקדוש ברוך הוא זה דבר יותר בעייתי מאשר אם אבא שלה כועס עליה. אז אם אבא שלה זה 7 ימים, אז הקדוש ברוך הוא זה 14 ימים. בסדר? זה קל וחומר רגיל, לא של בכלל מתי ימנה. וכאן יכול להיות, מישהו יכול לבוא באיזשהו פרחה או להגיד, יכול להיות שזה לא נכון. ובעצם אביה, בכל זאת הוא יותר חמור מהקדוש ברוך הוא. כי לא תפסת טוב, יש צד שני למטבע. אבל כשיש קל וחומר של בכלל מתי ימנה, כמו היחס בין פתיחה לקריאה, לא יכולה להיות על זה פרחה. אין פרחה, בתוך הקריאה יושבת גם פתיחה. או במילים אחרות, הכלל הזה שאין אנשים מן הדין, הרי יש לו, הזכרתי אותו בעצם, אני חושב, בפעם הראשונה. יש בו, יש מקובל להביא לו שלושה הסברים. הסבר אחד, זה שאולי יש פרחה לקל וחומר. אז לכן... לא אנשים מן הדין. אגב, זה ההסבר של המהרש"א, אז זה יהיה חשוב להמשך.
אפשר להפריך את זה, כי נגיד, כאן אדם אחד התחיל לחפור בור, ואתה רק מעמיק אותו.
לא, אז זה כבר שניים.
אבל בן אדם השני הוא לא פתח את הבור, הוא כן קרא את הבור. אז יש לי כאן קריאה.
הוא כנראה יקרה גם פותח. כי כל עוד זה לא היה בור...
הוא לא פתח אותו אבל.
למה? קודם זה לא היה בור, ועכשיו יש לך בור פתוח.
מישהו חפר חצי מטר.
לא משנה, החפירה של הסנטימטר הראשון היא לא קריאת בור. ההפיכה של הסנטימטר החפור ההוא לבור, היא לא פתיחה, אבל לא פתיחה, לא פתח את הבור, בוא נראה את הבור, אין בור. רק אחרי שהוא יצר פה בור, הוא יצר פה בור פתוח. אז זה אומר שהוא גם קרה וגם פתח.
אוקיי, אז עכשיו בא בן אדם נוסף ומעמיק אותו.
עוד יותר?
הבור הפתוח. האם הבן אדם השני הזה הוא חייב?
זה שאלה אחרת, הגמר אדם.
מבחינת קריאה, הוא כן קורא בור.
לא, לא ברור, כי יש פה כבר בור, אז יכול להיות שהוא אפילו לא קורא פה. אז הראשון קרא את הבור הזה. אבל זה דיון אחר, זה... תראו, הסבר אחד זה הסבר שאמר שאולי יש פירחה, לכן לא עונשים. לא יכול להיות בטוח, אולי תמצא פירחה על הקל וחומר, ולכן אתה לא עונש. ההסבר השני, יש בכסף משנה בכמה מקומות, שיכול להיות שהעונש על הקל לא יספיק בשביל החמור. לכן אתה לא יכול לקחת את העונש של הקל ולשים אותו על החמור. וההסבר השלישי...
חמור.
כן. וההסבר השלישי זה שיש איזה לימוד מפסוק, ילך אותו בת אביו ובת אמו, ולכן אין עונשים מן הדין. נדמה שזה הערתי בשיעור הראשון, אני לא זוכר כבר, אם לא אני אעיר עכשיו, שאני אף פעם לא הבנתי את העניין הזה, מה זה נקרא שלושה הסברים. זה שני הסברים ומקור. זה לא שלושה הסברים. זה רק הכתוב, זה לא הסבר. יש פסוק שבלמד את זה, ויש שני הסברים, מה המשמעות של מה שלמדנו מהפסוק. יש לנו איזושהי תפיסה כזאת, שאם יש מקור, אז הוא הסבר אלטרנטיבי. הוא לא הסבר אלטרנטיבי. טוב, בכל אופן, אז אלה שלושת, עכשיו, במונחים של המערשה עצמו, איך ננסח את הטענה שלו כאן, הוא בעצם אומר, תראו, למה על קל וחומר לא עונשים? אין עונשים מן הדין. כי אולי יש פרחה. אבל קל וחומר שבכלל מתי מנה לא יכולה להיות פרחה, זו דדוקציה, בשפה שלי מקודם. זה בכלל מתי מנה, סוקרט עשו אחד מכל בני האדם, נכון? זו דדוקציה. על דדוקציה אין פרחה. אז לכן, בפתיחה וקריאה, ודאי שנענוש מן הדין. לכן הבבלי לא מקבל שמכאן לומדים, אם על הפתיחה חייב, על הקריאה לא כל שכן. היחס בין פתיחה לקריאה זה יחס של בכלל מתי מנה. נכון? אז זה אומר שהדבר כזה לא יכול... בתוך 200 יש 100. בסדר? אז זה אומר עכשיו שלא יכולה להיות פרחה לקל וחומר הזה. מה תוכיח? שאין פתיחה בתוך הקריאה. כל קריאה כולל בתוכה גם פתיחה. אם הטענה היא שזה חמור מזה, אתה יכול להביא צד אחר שבו דווקא זה היותר חמור. אבל פה זה לא שאלה שזה יותר חמור מזה. זה מכיל את זה ועוד משהו. לא יכול להיות על זה פירה, זה בדיוק דדוקציה. דדוקציה פירושה שאני אומר שכל בני אדם מבני תמותה, אמרתי שסוקרטס הוא בעת תמותה ועוד כמה דברים. אז איך תהיה פירחה על דבר כזה? אוקיי? אז לכן הוא אומר, לא יכולה להיות פירחה. ולכן הבבלי לא לומד מכאן כמו את המחילתא, אבל המחילתא כן לומדת מכאן. שאין אנשים מן הדין אפילו בקל וחומר כזה. טוב, אז תגידו שזה בגלל שאולי הם לא הולכים עם המערשה. שהסיבה שלא, שלא אנשים מן הדין זה בגלל החשש מפירחה. אבל אני לא חושב ככה.
זה בכלל לא קל וחומר.
מה?
זה סוג אחר של קל וחומר.
נכון, קל וחומר שבכלל מתי מנה, ככה זה נקרא בסיפור הכללים. אבל זה לא נכון, יש לזה פירחה. קל וחומר שבכלל מתי מנה, יש עליו פירחה. מה הפירחה? הפירחה היא סברת הכסף פישל, זה הפירחה. מה אתה אומר לי? אתה אומר לי, תראה, הרי אם על הפתיחה אתה חייב, אז על הקריאה אתה ודאי חייב, כי בתוך הקריאה יש פתיחה. אז מה הכסף משנה? רק שנייה אחת. אבל הקריאה זה הרי יותר חמור. יכול להיות שזה מחייב עונש יותר גדול. ואז לא נכון להטיל את העונש של הפתיחה. מה זה אם לא פירחה על הקל וחומר? הרי זאת פירחה על הקל וחומר. הסברה הזאת של הכסף משנה, שלא מבטס על זה, על זה שאין פירחה, היא עצמה פירחה. נכון? ומה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שכאשר אתה לוקח היסק דדוקטיבי לחלוטין, שלא יכול להיות על הפרחה בעולם האידאות, שזה מתחיל להיות משפט על העולם, זה יפסיק להיות מתמטיקה. תמיד יכולה להיות פרחה. אני אביא לכם דוגמה אחרת בעולם המשפטי. יש, זה הייתי אצל חיים פרלמן, הוא פילוסוף של המשפט, עוסק ברטוריקה משפטית וכולי, מבלגיה. בכל אופן, אז הוא מביא... יש חוק, היה חוק בבלגיה שנקרא חוק ונדרוולדה. אני לא יודע אם אני אומר את זה נכון, אתה...
ונדרוולדה.
ונדרוולדה, אוקיי? אז החוק הזה בעצם אמר שאסור לתת, אסור למכור שני בקבוקי יין בבת אחת.
מה?
שני ליטר יין, כן. לא יודעים שאפשר לעבור לסקאלה אחרת, זה לא יהיה שניים, זה יהיה פאי. פאי ליטר. טוב, בכל אופן, אז יש חשש, אז כיוון ש... זאת אומרת, אסרו למכור שני ליטר יין. למה? כי היה חשש שהפועלים שחוזרים למשכורת שבועית יוציאו את הכל בבית המרזח ולא יביאו את הכסף הביתה. אז הממשל שם באזור אסר את זה. עכשיו בא פועל וקנה 5 ליטר. אז הוא הגיע למשפט. בכלל מתי מנה אמור, כן, הוא אמר, 2 אסור, אבל לא קניתי 2, קניתי 5. אז אומר לו קטגור, אמר, בכלל מתי מנה? 5 פירושו קנית 2, וחוץ מזה קנית עוד 3, אתה רוצה שבגלל שקנית עוד 3 תהיה פתור, אז קנית 2? אבל גם קנית 2, זה בכלל מתי מנה. והשופט החליט שהוא צודק. הפועל, זה שקנה את 5. למה? למה הוא צודק? יש היגיון. אני גם אפשרות. אבל מה שהוא טעם בעצם, זה שהאיסור לקנות 2 ליטר יין, מטרתו, לדאוג לזה שלא תוציא את הכסף בבית המרזח, שאתה חוזר מהעבודה. 5 ליטר לא קונים עם משכורת שבועית. אתה רוצה להשקיע מהחסכונות שלך ביין? אני יכול להגיד לך לא להשקיע לפתוח עסק של יין מהחסכונות. מי אמר לך דבר כזה? אנחנו רק רוצים שאתה מזכורת, תביא הביתה, שזה יגיע לבנק. כשאתה מוציא את זה מהבנק, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. עכשיו, אפשר לקבל את זה, אפשר לא לקבל את זה, אבל זאת עוד דוגמה לזה שיש פה קל וחומר של בכלל מתי יימנה. וכשאתה מגיע למציאות, לא בטוח שהוא עובד. זאת אומרת שהלוגיקה שתמיד רואים אותה כאיזשהו כלי שהוא הכרחי, שהוא ודאי, זה נכון בעולם האידאות. אבל כשאנחנו מיישמים את זה לעולם שלנו, גם הלוגיקה היא לא ודאית. שום דבר לא ודאי. כמו שתמיד כשאתה מיישם את זה לעולם, יש עוד איזושהי הנחה שהלוגיקה הזאת ישימה אל החלק הזה של העולם שבו אני עושה. כמו עם הוקטורים שראינו, כמו עם היין. שהמתמטיקה שחמש גדול משתיים ישים על השאלה המשפטית האם מותר לקנות 5 ליטר יין. זאת אותה לוגיקה. ולכן תמיד כשאנחנו עוסקים במציאות, וכמו שראיתי קודם גם בהלכה, ואין אנשים מנדים, הלוגיקה היא לא ודאית, הלוגיקה מאבדת את ודאותה. ושתמיד יש עוד מספח לא לוגי, או מספח מדעי שאתה מניח אותו. אתה מניח שאת המתמטיקה הזאת אפשר ליישם על המציאות הזאת, או על השאלה המשפטית הזאת. וההנחה הזאת היא כבר לא מתמטיקה. את ההנחה הזאת אפשר בהחלט לתקוף. אוקיי, אז בעצם אני רק אסכם, כי אני רואה שכבר הגיע הזמן, כאן גמרתי פחות או יותר את המבוא, ניסיתי להסביר מה היחס בין לוגיקה למדע, או בין דדוקציה לאנלוגיה ואינדוקציה, והמטרה שלי, אני כבר אגיד את המטרה שלי, כי אמרתי אותה כבר פעם, אבל אני רוצה שנחזיק ראש עם המהלך הכללי, העובדה שמדע הוא לא ודאי, כמו שראינו עכשיו, ושום טענה על העולם היא לא ודאית, היא עובדה שאפשר לקחת אותה לשני כיוונים. הכיוון הראשון והמתבקש, אומר, טוב, אם זה לא ודאי, אז הכל בסדר, אפשר לסגור את הבסטה וללכת הביתה. אין בעיות של תורה ומדע, הכל בסדר, ויש שכל פעם שתהיה בעיה, אז מה הבעיה? זה מדע טעה, הוא לא בטוח צודק הרי. נכון? וזה פתרנו את הבעיה באופן עקרוני. עכשיו, אני לא רוצה ללכת לכיוון ההוא, כמו שאמרתי קודם, ולכן הקדמתי את ההקדמות האלה כדי לומר, שנכון שהמדע הוא לא ודאי, אבל שום דבר בחיים הוא לא ודאי. הבאתי את רב שמעון שקוף בפעם הראשונה, שאומר ש... כן, גם את התורה אנחנו מקיימים בגלל הסברה שלנו, אז למה שאת הסברות לא נקיים? כן? אז לכן, אותו דבר, יש לנו סברה שהמדע הזה, למרות שהוא לא ודאי, הוא סביר. וכשאני דיברתי על הסברות, אני חוזר לשאלה שאתה שאלת בהתחלה, כשאני דיברתי על הסברות ואמרתי שלסברות יש מעמד כמו דאורייתא, הבאנו לזה כל מיני ראיות. עכשיו מה שאני צריך לטעון זה שמדע הוא סוג של סברה. זאת אומרת, במילים אחרות, כיוון שהוא לא ודאי, היה מקום לומר, טוב, אם הוא לא ודאי, אז אין בעיה, אז מי אמר שהוא צודק? כל מה שניסיתי לעשות עכשיו זה להראות את הקפיצה הלא נכונה בין הלא ודאי לבין הלא נכון או המסופק. יש גם את הסביר באמצע, לא לשכוח אותו. כשאנחנו מדברים על סברה, סברה וסבירות זה כמובן אותו שורש, כשאנחנו מדברים על סברה, אנחנו מדברים על זה. סברה אין פירושה ודאות. סברה פירושה שזה סביר, ולזה יש מעמד של דאורייתא. לסברה, לא לוודאות, לא לטעות. החובה לברך לפני המזון שהבאנו שם בברכות, זאת לא חובה שהסברה שביסודה היא ודאית, של בכלל מתי יימנה, אין שם סברה. סברה היא צריך להודות לקדוש ברוך הוא, לא לאכול בלי ברכה. זה הכל. סברה הגיונית מאוד, סבירה, יכול להיות שהיא לא נכונה, אבל היא נשמעת הגיונית. זה, לדבר הזה יש מאמץ לדאורייתא. וכיוון שכך אני לא רואה איך אפשר לטעון או להשתמש בכל הכלים שבדרך כלל משתמשים בהם בוויכוחים האלה, לא, המדע הוא לא ודאי, בסדר, אז אם יש סתירה, סימן שהמדע טעה פה בעניין הזה. זה לא עובד ככה. בגלל שברגע שהסברה המדעית, לא הגעתי לגדל, עכשיו אני נזכר לך, אבל טוב. ברגע שהסברה הזאת נותנת לי סבירות, זה מספיק בשביל לקבל תוקף כמו דאורייתא. ולכן השאלה כן קיימת, השאלה של תורה ומדע. והרגע שיש לי תוצאה מדעית גם על אף כל הבעיות שעליהן דיברתי עד עכשיו, שזה לא ודאי, זאת לפחות סברה. ואני לא יודע מי יכול להגיד שזה דבר הזה, הוא אפילו לא בגדר סברה. אני אומר שזה בדרך כלל נתפס כסברות חזקות אפילו. בסדר? אז זה לפחות סברה. במובן הזה יש לו מעמד כמו פסוק. יש לו מעמד כמו פסוק. אז עכשיו אם יש לנו סתירה, זאת סתירה שצריך לטפל בה. בסדר? בצד שני, כמובן, צריך לדעת, זה באמת נכון. זאת אומרת, יכול להיות שמדע טועה. זאת אומרת, זאת אופציה. זה לא אומר שאני אשתמש בזה באופן גורף. תמיד, כשיש איזו בעיה, אין בעיה, זה לא הכרחי וגמרנו. אבל כן, זאת אופציה. ובמיוחד, אנחנו נראה, כאשר מדובר במסקנות שהן איזשהו סוג של פרשנות על המדע, ולא התיאוריה המדעית עצמה. למרות שגם התיאוריה המדעית זה סוג של פרשנות, כמו שראינו. אבל יש, יש, יש עוד רובד של פרשנות, זה פרשנות מטה-מדעית. זה כבר לא התיאוריה המדעית, אלא משהו מתחתיה. אחת האינדיקטות, למשל, זה שאי אפשר להעמיד את זה למבחן, למבחן אמפירי. את התיאוריה המדעית אפשר להעמיד למבחן אמפירי, למרות שהיא תוצאה של הכללה. אבל את הפרשנות המטה-מדעית, נגיד שמהאבולוציה אנחנו מגיעים למסקנה שיש אלוקים או שאין אלוקים, אנחנו לא מגיע, זאת לא טענה שאתה יכול לטעון אותה בחובה לך כמדען. לא את זה שיש ולא את זה שאין. זה לא, זה לא, זאת לא טענה ששייכת לעולם המדעי, למרות שאני כן טוען, ואני בהמשך אדבר על זה, שזאת פרשנות מסדר שני לממצאים המדעיים. במובן הזה זה כן נכון. אומרת, אבל פה, לכן צריך ללכת על חבל דק בעניין הזה. מצד אחד, המדע הוא לא אלוהים, זאת אומרת, יכולות להיות טעויות, זאת אומרת, זה לא... מצד שני, אני לא מוכן להשתמש בדבר הזה כדי לזרוק את כל השאלות לפח, כמו שסברה יש לה מעמד של, של דאורייתא. אז עם הדבר הזה אנחנו יכולים, אני מקווה, כבר להתחיל לעבוד.
מי שלא באימייל ורוצה...